הלכות תשובה, פרק ב', ואנחנו בהלכה ב', כמה שאני זוכר. לא, בעצם הלכה ג', הלכה ג'. כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב. כלומר, הוא אומר, חטאתי, עליתי, פשעתי, אבל הוא לא מוסיף את הכוונה שלא לשוב לחטא הזה. הוא אומר, אני חטאתי, עליתי, פשעתי, זה ממש לא בסדר, אבל אני מתכוון גם לחזור לזה, לחטא. הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו. שן הטבילה מועלת לו, עד שישליך השרץ. וכן הוא אומר, הוא מודה ועוזב ירוחם. יוצא לפי זה, שאדם שמתכוון להמשיך בחטא שהוא מתוודא עליו, לא יצא ידי חובת וידוי, ובוודאי ידי חובת תשובה לא יצא. התשובה זה כאשר אדם אומר, מה שעשיתי, לא רק שאני מתחרט עליו, אני לא אשוב לזה לעולם. זה נקרא תשובה. אתמול נשאלתי במכון נורא על ידי הבנות, אפשר איך לקרוא לתהליכים שאנחנו רואים מדי פעם, שאנשים למשל שקועים באיזה חטא, ויוצאים ממנו באופן הדרגתי. למשל, אדם מדבר לשון הרע כל יום, הוא עבד על עצמו, עכשיו הוא מדבר פעם בשבוע. אז תשובה זה לא, נכון? אבל מה זה כן? זה גם לא תשובה. כי התשובה זה רק כאשר האדם כבר החליט שהוא לא יעשה יותר. כאן הוא אומר על עצמו, אני במקום להגיד לשון הרע פעם בשבוע, בכל יום אני אגיד פעם בשבוע. ככה אני מתחיל. אז זה לא תשובה, אבל איך לקרוא לזה? אני אקרוא לזה התקדמות. אי אפשר להגיד שאין לזה משמעות, יש התקדמות. למשל אדם, למשל היה רוצח כל יום. תרצח פעם בחודש, בבקשה, פחות. טוב, קשה, אבל מדי פעם ככה איזה רצח פעם בחודש, זה טוב. זה ברור. מה? תשובת הסיגריה. הסיגריה זה פחות חמור, כן? אבל אי אפשר להגיד אדם, אדם שבאמת עבר מרצח יומי לרצח חודשי, ברור שיש פה התקדמות. תשובה אין כאן עדיין. כן, בבקשה.
יש מקום לכל דבר לך בלאבים?
זאת אומרת, במידות וכאלה דברים, אז אני יודע שאם הוא לא יעבוד בדרגתיות, הוא לא יודע, הוא חייב פה, ואני לא צריך לשחק לגמרי. אתה צודק, אגב, מה עם הדפים של אתמול ושלשום? טוב, אגב, אם כבר, בואנה, כף ב', קודם גרשיים בין הכף לבין הבית, אם כבר.
סדר,
כן ירד. מה אתה אומר? אז כן, בלווין זה שייך. ברור, אתה צודק שזה לא שייך. זאת אומרת, אין היתר בהלכה לחטוא. אין דבר כזה, היתר לחטוא. אבל יש מציאות. כלומר, אדם צריך, ברגע שהוא מודע לזה, שדבר שהוא עושה הוא אסור, הוא צריך מיד לחדול ממנו, ואין שום התנצלות על המשך החטא. אין. אבל מה שאנחנו מדברים זה על דברים שבמציאות. במציאות אנחנו רואים שהדברים האלה קורים. אז האם יש להם משמעות או לא? תשובה היא שכן, יש להם משמעות. כן, בבקשה. זה נקרא לא גמר בליבו. מה שאתה אומר לא גמר בליבו, זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם. כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו. העניין הזה של מרגיש שאני אעשה, אין לי רק כזה מרגיש, אני רוצה לעשות עוד, אתה כוון. כן?
כשמתחילים ללמוד, אומרים, אסור זה, אסור זה, אסור זה, מתבלבלים, ואז אומרים, קודם תיקח כמה דברים עיקריים,
תלפיד עליהם, אחר כך תלפיד זה להפיד. כן, זה הדרכות חינוכיות, מה שאתה אומר. כן, הדרכות החינוכיות הן של הרבנים, הם יודעים שאם אתה תגיד לאותו אדם על המקום לתקן את הכל, אז מה שיקרה זה שבסוף הוא יעבור על הכל. אז עושה חשבון. כדאי, לא כדאי. יש דברים כאלה. כן. אבל זה נכון שכוח הרצון של האדם הוא בנוי באופן כזה, שאין שום מניעה לאדם לחדול מן הרע באופן מיידי ולנצח, כל השאלה היא רק מה המחיר שהוא משלם על זה. כלומר, אדם משל יכול לשלם מחיר כבד מאוד של נזק נפשי אפילו. אבל זה לא נורא. שהרי האדם מוכן אפילו לפעמים במצבים מסוימים למות, נכון? אדם יהיה מוכן להרוג את עצמו ולא לעשות דברים מסוימים. יש, נכון? יש מצבים כאלה. כן, זאת אומרת שיש בכוח הרצון של האדם לגבור על כל המכשולים של הטבע. אז אם כך, למשל נגיד דוגמה פשוטה ביותר. יש אדם שהוא קמצן ביותר, מידה רעה בנפש, הוא כל פרוטה שלו זה צריך להיות אצלו. הוא יום אחד לומד הלכות צדקה ורואה שהוא לא בסדר. אז מה הוא עושה? אז יש כאלה שאומרים, צריך קודם כל שהוא יתקן את המידות שלו, שילמד את הנדיבות, ואחרי זה ייתן צדקה. זה לא נכון. למה? כי הרי אין לו היתר לעבור על מצוות עשה, יש מצוות עשה לתת צדקה. אז זה שאתה במצב נפשי, שאתה מתנגד פנימית לצדקה, זה לא פותר אותך מלתת צדקה. אז אתה תיתן, על כל פרוטה שתיתן, תצטרך לקחת כדורי הרגעה, אבל תיתן. כלומר, ואז מה יהיה עם עבודת המידות? עבודת המידות תבוא אחר כך. אבל קודם כל המעשה. והמעשה ניתן בהחלט לעשות אותו מכוח ההחלטה של הרצון. לא צריך בשביל זה השתנות פנימית. מה אתה אומר?
אותו קמצן יכול להתחכם, לתת פרוטה אחת, והתורה זה תפס.
מצידי שיתחכם, שיצא ידי חובתו. אבל חובתו היא לעשות מעשה שהוא מתנגד לו. הרי נגיד הוא מתנגד אפילו לפרוטה. כן? אבל עכשיו הוא ייתן את הפרוטה. בסדר? מה אתה אומר? רגע, מה אור הצביע לפניך?
עכשיו להביא מדברי הרב שבן אדם, שמתחיל לברר אמונה, אם הוא לא יתחיל, נגיד, לשמוע הלכה במצוות, האמונה לא תיתן למצוות כמו נמידות?
לא, זה שני דברים ש... לא, 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 סליחה, אני בכלל לא מקבל מה שאמרת. אני חוזר על דבריך. אתה אומר שלפי דבריי, אדם שבבירור של אמונה, אם הוא לא יקיים מצוות, האמונה לא תתברר אצלו. אלא דווקא אם הוא יקיים מצוות, האמונה תתברר אצלו. ככה אתה אומר? זה ההפך הגמור ממה שאני חושב. בסדר, בבקשה.
רגע, שנייה, מה הוא חושב?
ההפך מה שהוא אמר. אני אומר, תחום בירור האמונה הוא תחום אחד, קיום המצוות הוא תחום אחר. לא, לא, לא קיום המצוות מקנה אמונה. זה לא נכון. הרי חז"ל אמרו במסכת ברכות, לעולם יקבל אדם על עצמו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. מה המשמעות של קיום? מעשה שאני לא מאמין בו. מעשה שאני מסופק לגביו זה משהו אחר. אבל אם ברור לי שאין אלוהים, אין תורה מן השמיים, אין כלום, זאת אומרת כמה מצוות. אתה רוצה שזה יעשה אותי מאמין? להפך.
עם הזמן.
לא, אין עם הזמן.
אלה שמניחים תפילין ככה סתם באקראי ברחובות.
אלה שמניחים תפילין ככה סתם באקראי ברחובות, אין להם שום דבר נגד האמונה.
לא
בטוח. לא, האמונה היא אצלה, איך לומר, בסף של תרדמה. היא לא בלתי קיימת. ולכן אדם יאמר, אני הייתי ברחוב, הנחתי תפילין בדוכן, וואו. כי זה עשה לי מהפכה בחיי. יש דברים כאלה.
יש
דברים כאלה. אבל אם אדם אומר, אני נגד המעשה, ואתה מכריח אותו להניח תפילין, הנה, בא איזה חבדניק, תפס אותו ברחוב, קשר אותו לעמוד תחילה, אחר כך שם לו תפילין. לא רק שזה לא יועיל, זה יגבל. זאת אומרת, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, בתנאי שיש לבבות. בסדר? זה מה שאני חושב. עכשיו, מה השאלתך?
זה מצב שאדם נחשף
ללמוד
כלשהו.
למה?
ללמוד כלשהו שמובבים. מובבים שיש בו תלכול מסוים, והוא לוקח על עצמו באמת תשובה, לא לחזור על אותו מקרה. ניקח משהו אחר.
נגיד, הוא למד שדבר מסוים שהוא עשה, הוא רע. כן, הלאה.
זה משהו שעשה זה הרגל
כבר. הוא התרגל כבר לעשות הרע, פתאום אומרים לו, אתה יודע, זה רע. כן, נו.
לצאת מזה והוא
נעשה
והוא לוקח לעצמו תשובה והוא מתחרט.
נו?
והוא נחשב כל פעם מחדש. כל פעם מחדש
הוא נחשב. נו, אז מה?
השאלה היא במצב כזה שהוא באמת יודע שהוא הולך לחשב מחר, מחרתיים, שבוע, באותה עבירה,
בוא נסביר, יש פה שני דברים. יש אדם שעשה תשובה והוא קיבל על עצמו לא לחזור לעולם לאותו מעשה, ואם תשאל אותו, אתה תחזור לזה? לא, לא אחזור. אחר כך, דקה אחר כך הוא חזר לחטא. זה אומר שהתשובה הראשונה לא הייתה תשובה? לא, התשובה הראשונה הייתה תשובה. הרי הוא התכוון לא לשוב לעולם. בסדר? אז זו תשובה. אלא מה? עכשיו יש לו חטא חדש, צריך לעשות עוד פעם תשובה. ייתכן שהחטא החדש הוא יותר חמור, כי זהו שונה בעיוולתו. אבל, על כל פנים, התשובה הראשונה הייתה תשובה, החטא השני הוא חטא, והתשובה השנייה אף היא תשובה. אבל אם בזמן התהליך הראשון הוא אומר לעצמו, אני מתחרט, אבל בידוע לי בוודאות שאשוב לערך זה החטא בעוד שבוע, אז זה לא תשובה, בכלל. זה שקר כזה. זה לא יחטא ואשוב, זה אפילו לא אשוב. לא, זה יחטא ויחטא. זה לא יחטא ואשוב, זה יחטא ויחטא.
אז אוקיי, אז השאלה שלי עכשיו באמת העיקרית, איך מתגבר אדם על הייאוש?
באותו רגע הוא שלם עם עצמו והוא החליט שהוא לא ישוב לעולם או לא, זו הנקודה.
אבל לפעמים הייאוש גורם לו אפילו לא להגיע לתשובה, כי הוא יודע,
אני לא אומר ש... אתה מדבר פה משהו, אדם חוטא והוא מתייאש מלשוב, אז נקרא שהוא לא שב.
בפעם העשירית שהוא שאל, אוקיי, אחרי 10 פעמים הוא שאל,
ועוד פעם
הוא אומר,
היוש
כאילו משתלט עליו, אז הוא אפילו
לא עושה תשובה. נגיד, הוא עשה תשובה 10 פעמים, רגע, אני רוצה להבין אותך עד הסוף. הוא עשה תשובה 10 פעמים, בפעם ה-11, מרוב ייאוש, אז הוא לא עושה תשובה. ככה אתה אומר?
ואז איך מתגברים על
הייאוש? רגע, זה התיאור. כן, ואז איך מתגברים על הייאוש? תורה רשפי ב', מה איזה מין שאלה? בשביל זה יש תורה רשפי ב'. רגע, אתה יודע מה זה תורה רשפ"ב? אתה מכיר את התורה הזאת? כן או לא? אה, יפה. טוב.
לא מכיר.
לא למדתם תורה רשפ"ב? יש אפילו להקה שקוראים לה להקת רשפ"ב. כן, טוב, זה חיסרון הניכר. זה, כלומר, מכתש בהשכלה. חייבים ללמוד תורה רשפ"ב. אבל אין פה ליקוטי מוהר"ן. אתם יודעים למה אין פה ליקוטי מוהר"ן? מה? למעלה, למעלה, זה למעלה. אבל... לא, אבל אומר, פה בחדר אין ליקוטי מוהר"ן, בגלל שיש חלק מהספרות התורנית שאנחנו מפחדים ממנה. אז יש ספרות תורנית שאנחנו אומרים, זה קשה. יש ספרות תורנית שאנחנו אומרים, זה תיזהר, זה מסוכן. כן, אני אגיד לכם משהו. יש... הרב אשלג אמר לי פעם, יש בחז"ל לגבי המלאך שנלחם עם יעקב. אז מי זה היה המלאך הזה? המלאך שנלחם עם יעקב, מי זה היה?
שרו של
עשיו. שרו של עשיו, יש אומרים יצר הרע היה, נכון? והשאלה היא איך הוא היה נראה? איך הוא היה נראה המלאך הזה, יצר הרע? אז יש אומרים בחז"ל שהוא היה נראה כמו גוי. ויש מי שאומר שהיה נראה כמו תלמיד חכם. כלומר, יש יצר הרע שנראה כמו גוי, יש יצר הרע שנראה כמו תלמיד חכם. יצר הרע שנראה כמו גוי, זה יצר הרע שאומר לך, אל תלמד תורה. כן? הגוי אומר, אל תלמד תורה. זה לא חוכמה. אני הרי ישיבה בוחר. אני לא אשמע לשטויות כאלה, ואומר לי לא ללמוד תורה. זה לא יעזור. לכן הוא נראה כמו תלמיד חכם. מה זה נראה כמו תלמיד חכם? הוא אומר, את זה לומדים, את זה לא לומדים. זה יצר הרע שנראה כמו תלמיד חכם. כן, הבאת? יישר כוחך. רוצים. אגב, היום זה הרבה יותר קל למצוא את ליקוטי מוהר"ן בארץ. כי כל מי שיש לו ספר כזה, הוא נמצא כבר באומן, הוא השאיר את הספרים. כן.
בעד אומן נמצא?
האם אני בעד למצוא לאומן? לא. לא. לא זכיתי להיות בעד, נאמר ככה. דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו מי שהוא רשע גמור, צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו מעט אינו רשע. שימו לב לביטוי, אין הכוונה לומר על הרע שהוא טוב, אלא לומר על הטוב שהוא טוב. אז יש אדם שהוא רשע מאוד, אבל בתוך הרשעות הגדולה שלו יש מולקולה אחת של טוב. אומר רבי נחמן, לך תחפש את המולקולה. מה זה טוב? אומר, על ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לכף זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לכף זכות ויוכל להשיבו בתשובה. כלומר, יש בתוך האדם איזו נקודה קטנה. עכשיו, אל תגיד על הרע שהוא טוב, רק תגיד על הנקודה הזאת שהיא קיימת. וזה בחינת ועוד מעט ואין רשע. ולבוננת על מקומו ואיננו. היינו, שהפסוק מזהיר לדון את הכל לכף זכות, ואף על פי שאתה רואה שהוא רשע גמור, אף על פי כן צריך אתה לחפש ולבקש בו מעט טוב ששם אינו רשע. וזהו ועוד מעט ואין רשע, שצריך אתה לבקש בו עוד מעט טוב שיש בו עדיין, ששם אינו רשע. כי אף על פי שהוא רשע, איך אפשר שאין בו מעט טוב עדיין? כי איך אפשר שלא עשה איזה מצווה או דבר טוב מימיו? ועל ידי זה שאתה מוצא בו עוד מעט טוב ששם אינו רשע, ואתה דן אותו לכף זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מכף חובה לכף זכות. עד שישוב בתשובה על ידי זה, וזהו ועוד מעט ואין רשע, על ידי שמוצא בהרשע עוד מעט טוב ששם אינו רשע, על ידי זה והתבוננת על מקומו ואיננו. היינו כשתתבונן, תסתכל על מקומו ומדרגתו, ואיננו שם על מקומו הראשון. כי על ידי שמוצאים בו עוד מעט טוב, איזה נקודה טובה, ודנים אותו לכף זכות, על ידי זה מוצאים אותו באמת, מכף חובה לכף זכות, וזהו והתבוננת על מקומו, ואיננו כנל והבן. טוב, עד כאן החלק הראשון, איך שאני דן אדם אחר. וכן צריך האדם למצוא גם בעצמו. עכשיו אני צריך לעבור לעצמי, גם אני צריך לדון את עצמי לכף זכות. איך? כי זה ידוע שצריך האדם להיזהר מאוד, להיות בשמחה תמיד, ולהרחיק העצבות מאוד מאוד, כמבואר אצלנו כמה פעמים. ואפילו כשמתחיל להסתכל בעצמו, ורואה שאין בו שום טוב, והוא מלא חטאים, ורוצה הבעל דובר, בעל דובר, בעל דבר, כוונה, השטן, להפילו על ידי זה, בעצבות ומרה שחורה, חס ושלום. אף על פי כן, אסור לו ליפול מזה, רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב. כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב? עד כאן זה דומה למה שאני עושה עם החבר שלי. עכשיו פה יש חידוש. כשאדם מסתכל על הנקודה הטובה שיש בתוכו, הוא מסתכל על הנקודה הטובה ורואה שגם הנקודה הטובה היא מלוכלכת מאוד. ואף שכשמתחיל להסתכל באותו הדבר הטוב, הוא רואה שהוא גם כן מלא פצעים ואין בו מתום. היינו, שרואה שגם המצווה והדבר שבקדושה שזכה לעשות, הוא גם כן מלא פניות ומחשבות זרות ופגמים הרבה. כלומר, הוא עשה את זה כדי שיגידו עליו שהוא טוב, כדי שהעיתונות תעשה ככה, לא משנה. עם כל זה, איך אפשר שלא יהיה באותה המצווה והדבר שבקדושה איזה מעט טוב? כלומר, תעשה בירור. כלומר, נכון, החבילה הזאת, יש בה הרבה לכלוך, אבל יש בה גם הרבה טוב. כי על כל פנים, איך שהוא על כל פנים, היה איזה נקודה טובה במצווה והדבר טוב שעשה. כי צריך האדם לחפש ולבקש למצוא בעצמו איזה מעט טוב, כדי להחיות את עצמו ולבוא לידי שמחה כנל. ועל ידי זה, שמחפש, הוא מוצא בעצמו עדיין מעט טוב, על ידי זה הוא יוצא באמת מכף חובה לכף זכות ויוכל לשוב בתשובה בבחינת ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו כנל. היינו, כמו שצריכים לדון אחרים לכף זכות אפילו את הרשעים ולמצוא בהם איזה נקודות טובות, ועל ידי זה מוצאים אותם באמת מכף חובה לכף זכות בבחינת ועוד מעט וכו' והתבוננת וכו' כנל. כמו כן הוא יצא לאדם בעצמו שצריך לדון את עצמו לכף זכות ולמצוא בעצמו איזה נקודה טובה עדיין כדי לחזק את עצמו שלא ייפול לגמרי חז ושלום. רק עד רבה, יחיה את עצמו וישמח את נפשו במעט הטוב שמוצא בעצמו. דהיינו, מה שזכה לעשות מימיו, איזה מצווה או איזה דבר טוב. עד כאן הנקודה השנייה. כלומר, לא רק שהוא צריך למצוא בעצמו נקודה טובה, הוא צריך בתוך הנקודה הטובה למצוא את הטוב שבטוב ולהחיות את עצמו. עכשיו, כמה נקודות טובות הוא מצא? אחת. ובתוך כל החושך הגדול של חייו הוא מצא נקודה טובה אחת. אחרי שהוא מוצא אותה, פתאום הוא מגלה משהו חדש. וכמו כן צריך לחפש עוד, למצוא בעצמו עוד איזה דבר טוב. כלומר, נקודה טובה אחת, פתאום מאירה נקודות טובות אחרות שהיו בינתיים סמויות. ואף שגם אותו הדבר הטוב, הוא גם כן מעורב יסודת הרבה, עם כל זה יוציא גם, משם גם כן איזה נקודה טובה, וכן ויחפש, וילקט עוד הנקודות טובות. עכשיו, כל נקודה טובה שבנפש האדם, הנקודות הטובות שאצלי, הן שונות מהנקודות הטובות שאצלך. כל אחד יש לו הנקודות הטובות שלו. עכשיו, כל נקודה טובה היא דומה לאיזה תו נגינה. טינג, בום, בום. נכון? יוצא מזה ניגון. על ידי זה נעשים ניגונים. כמבואר במקום אחר. בבחינת מנגן בכלי זמר, שבבחינת שמלקט הרוח טובה מן הרוח נכרה עצבות רוח עיין שם. ועל כן, על ידי שאינו מניח להפיל את עצמו ומחיה את עצמו במה שמחפש ומבקש ומוצא בעצמו איזה נקודות טובות ומלקט ומברר אלו הנקודות טובות מתוך הרב הפסולת שבו כנעד, על ידי זה נעשים ניגונים כנעד, ואז הוא יכול להתפלל וזמר להודות לשם. כי זה ידוע שכשאדם נופל בדעתו מחמת גשמיותו ומעשיו הרעים, שרואה שהוא רחוק מאוד מאוד מן הקדושה באמת, אזי על פי רוב אינו יכול להתפלל כלל מחמת זה, ואינו יכול לפתוח פיו כלל מחמת גודל העצבות והמראה השחורה והכבדות שנופל עליו, על ידי שרואה גודל עוצם ריחוקו מהשם יתברך. אבל כשהוא מחיה את עצמו על פי העצה הנ"ל, דהיינו שאף על פי שיודע בעצמו שיש לו מעשים רעים וחטאים הרבה מאוד, והוא רחוק מאוד מאוד מהשם יתברך, אף על פי כן, הוא מחפש, הוא מבקש, הוא מוצא בעצמו, עדיין, איזה נקודות טובות כנ"ל, הוא מחיה, משמח את עצמו בזה, כי בוודאי ראוי לאדם להגדיל שמחתו מאוד, בכל נקודה ונקודה טובה, מקדושת ישראל שמוצא בעצמו עדיין, ואזי, כשמחיה ומשמח את עצמו על ידי זה כנ"ל, אזי הוא יכול להתפלל, ולזמר, ולהודות לשם, וזה בחינת הזמרה לאלוהי, בעודי. מה זה בעודי? דייקה. על ידי בחינת העוד שלי, שאני מוצא בעצמי בחינת עוד מעט ואין רשע כנ"ל, על ידי אותה נקודה, על ידי זה אוכל לזמר ולהודות לשם כנ"ל. וזהו הזמרה, הזמרה דייקה, היינו זמירות וניגונים שנעשים על ידי שמלקט הנקודות טובות כנ"ל. הזמרה לאלוהי על ידי עודי. עד כאן מובן? והזהיר רבינו זיכרונו לברכה מאוד ללך עם התורה הזאת, תורה רשבית. כי הוא יסוד גדול לכל מי שרוצה להתקרב לשם יתברך, ולבל יובד עולמו לגמרי חס ושלום. כי רוב בני אדם שרחוקים מהשם יתברך, עיקר רחוקם הוא מחמת מרה שחורה ועצבות, מחמת שנופלים בדעתם, מחמת שרואים בעצמם גודל קלקולם שקלקלו מעשיהם. כל אחד כפי מה שיודע בעצמו את נגעי לבבו ומכאוביו. ומחמת זה הם נופלים בדעתם, ורובם מייאשים עצמם לגמרי. ועל ידי זה אינם מתפללים בכוונה כלל, ואינם עושים אפילו מה שהיו יכולים לעשות עדיין. על כן צריך האדם להשכיל מאוד על דבר זה. כי כל הנפילות שבדעתו, אף על פי שהוא מחמת מעשים רעים שעשה באמת, עם כל זה, הנפילה שבדעתו, והעצבות והמרה שחורה שנופל עליו על ידי זה, הכל הוא רק מעשה בעל דבר, שמחליש דעתו כדי להפילו לגמרי חס ושלום. על כן צריכים להתחזק מאוד. ללך עם התורה הזאת, לחפש ולבקש בעצמו בכל פעם איזה מעט טוב ונקודות טובות וכולי כנ"ל, ועל ידי זה יחיה וישמח את עצמו ויצפה לישוע עדיין, ויוכל להתפלל ולזמר ולהודות לשם בבחינת הזמרה לאלוהי בעודי כנ"ל, ועל ידי זה יזכה לשוב באמת אל השם כנ"ל. אבל
אז איך זה עוזר לאדם קטן כמוני שיוצא למקום מהיר לשמור על טהרת אמת?
איך זה עוזר לך לשמור? זאת לא הייתה השאלה שלך. סליחה, זאת לא הייתה השאלה שלך. אתה לא שאלת... לא, זה שאלה חדשה, כן? כלומר, לפני כן שאלת איך יוצאים מן הייאוש. נכון? אז איך עושים מן היוש? לך עם התורה הזאת, כי הרי הזהיר רבנו מאוד מאוד ללך עם התורה הזאת, שלא לייאש את עצמו. בסדר? עכשיו, אתה שואל שאלה חדשה. איך האדם נשמר מפגם העיניים, שהרי הרחוב מלא בפגם העיניים? נכון? פשוט מאוד. על ידי שהאדם לא נכשל.
זה משהו שבאמת אתה רוצה,
מצפה,
זה גם משתפר עם הזמן, באמת.
נכון, נכון.
אבל עדיין יש את הנקודות האלה שאתה...
תראה, אנחנו יודעים איך הרחוב נראה. עכשיו יש שאלה ככה, האם מותר לצאת לרחוב לפי ההלכה? בוא נשאל, בוא נשאלה הלכתית. האם מותר לאדם לצאת לרחוב?
זה השם שם.
פשוט השאלה היא כזאת. אם אני עובר ברחוב, מקום לא צנוע. אולי לפי ההלכה, היה צריך להיות שההלכה תאמר לי, תשאר בבית. מאחר ויש מראה אסור, אז תשאר בבית. מה אומרת ההלכה?
אם יש שתי דרכים, באמת צריך לבחור את
ה... אם יש לך שתי דרכים, אז אם אתה יכול לעקוף, אז אתה חייב. אתה לא יכול לעקוף, מותר לצאת לרחוב או אסור?
מותר.
צריך לעצום את העיניים או לא?
לא.
זאת אומרת, מה? האם צריך ללכת עם עיניים סגורות? התשובה היא שלא. השאלה אם אני חייב. התשובה היא שלא. ככה הלכה, מה אני אעשה? אני לא יכול לחלוק על חז"ל, כן? אני יכול להמציא הלכות חדשות, זה הרפורמים עושים, ולומר לך את האמת, אני כל שנה שומע הלכות חדשות, אני אדם מאוד שמרני, הולך לפי חז"ל. בסדר? ולפי הפוסקים. מה נעשה? שלפי חז"ל והפוסקים, אנחנו מצאנו שאין איסור להישאר עם עיניים פתוחות. אלא מה? צריך האדם לא לתור אחרי עיניו, זה משהו אחר. כן? כלומר, ברגע שיש צורך לצאת, סתם ככה אתה לא צריך לצאת, אל תצא, אם יש צורך לצאת, כלשהו, זה מותר. ברגע שאדם יודע שמה שהוא עושה הוא מותר, אז גם זה, זה אין יצר הרע. שלום, האם יש גדולי ישראל שחולקים על הרעיון הזה של רבי נחמן? על בליינד, כן. בגלל שאין רעיון שמישהו אומר, בעם ישראל, שאין מי שחולק על זה. במיוחד אם זה רעיון נועז. כן, בבקשה.
מאיפה הרצון בא?
מאיפה הרצון בא? הרצון בא מהנשמה. הרצון זה אני. כלומר, כל שאר כוחות הנפש מופעלים על ידי הרצון, ואילו הרצון הוא המפעיל את כוחות הנפש. אין מה שמפעיל אותו. הוא אוטונומי לחלוטין. כן? מה אתה אומר, אבישי? דבר. אתה רוצה להגיד משפט וחצי שמתייחס לשאלתו. אמורנה.
הוא רואה שבמקום שנגעתי, הרחוב זה היה כמו בית מקדש מצד התארה. ואחד מהמקדות שעזרו לי מאוד בהתחלה, הייתי אומר לעצמי, בהתחלה הייתי אומר לעצמי, מה אצלך עם זה? אם תסתכל עכשיו נגיד בתקופה הזכורה, אם תסתכל על זה, היה מה אתה מחפש, חברה או אישה? כמו שאני מחפש אישה, התקדם. אז נראה לך שכתוב, אישה שאתה רואה אותך מעבד כזה, זה מה שאתה רוצה אישה מסוג הזה, או שלא. זה מה שעזר בהתחלה התגבר, ואחרי זה, כשיותר התחזקתי בזה, כמובן שמעצתם לפני כן, ואחרי כן, בתוך כדי איזה תפילות ובקשה לעזר משמן, ואחרי זה, כשצריכים להתחזק איתם, זה אני אתם הרגע, מצד אחד, אני זוכר שכאילו אותו עוד אישה כזאת, שלא מתוך סתם חברות, כאילו הייתי חברותו בשם הזה טובה. זה שני, אני זוכר להשפיע על הנחל תוך כמו גדולה הקדוש ברוך שאתה עושה את זה, שאתה לא מסתכל, אז זה תכף הרבה קורות שאתה עושה, אני הקטן שלי כזה, כמו שהוא עושה.
הלו, הלו, עברת את המשפט וחצי. זהו, הלאה. האם הרצון בא מהגוף? לא, הוא בא מהנשמה.
אז אם מגרד
לך? אם מגרד לך זה לא רצון, זה חשק. מה ההבדל בין רצון לחשק? זה בדיוק הפוך אחד מהשני. חשק זה נתון שמקורו בטבע. הרצון זה כוח ההחלטה שהוא חופשי לגמרי.
אני חושק בבננה, אני רוצה בבננה.
זה שני דברים שונים. אני חושק בבננה זה דבר אחד, אני לא רוצה לאכול אותה, זה דבר אחר. למשל, אני מאוד מאוד מתאווה למאכל מסוים, והוא משגע אותי, המאכל הזה, אבל זה נעילה של יום הכיפורים, אז אני לא אוכל. נכון? אז יש פה חשק, אבל הרצון מנוגד. כן, בבקשה.
יצא מפה שהוודאות היא תקועה ברצון, והאם הוודאות היא בנשמה.
מה זה קשור לוודאות? זאת
אומרת, כשבן אדם, הרב משה מחליט, נכון? אז זה הרצון.
מה זה קשור לוודאות?
כי הוודאות זה הרצון.
לא.
אתה רוצה משהו?
לא, 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 אתה מבלבל שום דבר, ממחילה מכבודך. וודאות זה נקודה ששייכת להכרה הפנימית. ודאי לי שדבר מסוים הוא אמת, או דבר מסוים הוא שקר. זה דבר אחד. הרצון פועל בין בוודאות, בין בספק. למשל, אני רוצה ללכת ברחוב ההוא, ולא ברחוב ההוא. אני לא יודע אם השודדים נמצאים פה או שם, אבל החלטתי ללכת פה. בסדר? יש ודאות? אין לי ודאות. אבל אני, יש לי החלטה ללכת באותו רחוב. האם אין שום מקום לעצבות בעקבות ההכרה בחטא? אכן תורה זאת מסתברת לפי דברי יוסף לאחיו, ואתה אל תעצב. וכן שמואל אומר לעם שהוא מוכיח אותו. ואולי עצם ההכרה בחטא אמור דווקא לגרום לשמחה גדולה. טוב, זו שאלה יפה. מה המקום של העצבות בהכרה בחטא? ובכלל של העצבות בתשובה. אז התשובה היא שיש מקום לעצבות בתנאי אחד, שיש בה תועלת. זאת אומרת, שהיא גורמת לאדם להשתנות. אבל אם העצבות גורמת לייאש, סימן שהיא בעצמה חטא, אז אסור להתייאש. אסור להתכנס לעצבות הזאת. אלא מה? אדם יכול לשמוח בזה שהוא עצוב על חטאו, זה סימן שיש לו רגישות אל הרע. לשמור על שמירת העיניים. עד כמה? אני לא יודע מה זה לשמור על שמירת העיניים, אבל לשמור על העיניים. עד כמה? בגבול של האיסור. מה שהתורה אסרה, אסור. מה שהתורה לא אסרה, מותר. כן. אני אספר לכם סיפור. הכרתי אישה צדקת, זיכרונה לברכה, שפעם הלכה ברחוב, וראה יהודי, שרק היא נכנסה לרחוב, הפנה את הראש לכיוון הקיר. אז היא תפסה אותו, ואמרה לו, תסתכל עליי ותחשוב על הקיר. במקום להסתכל על הקיר ולחשוב עליי. בבקשה. כן, הייתה אישה צדקת, באמת. ואני חושב שהיא אמרה את האמת. כלומר, מה זה? יש לפעמים איזה מין משחקים תיאטרליים כאלה. זה לא... מה לזה וליצר הרע וליצר הטוב? זה קשור בכלל. זה סתם דאווינים. כן. בבקשה. זה כמו שלמשל יש כאלה ששמים מחיצה מבטון עם שברי זכוכית ועם מכונות יריעה מעל. בסדר, זה בשביל הספורט. כן? משמרות הצניעות. מה אתה אומר? סליחה. למה אתה ממני?
בזמן, שיעור בלקח גדול מאוד שיש יותר מהותי בין עצבות לבין צער.
נכון.
שצער זה דבר מורך, צער עצבות.
כן, עניין של הגדרה, עניין של מילים. כן, בבקשה.
איך רצון לעשות חטא יכול לנבוע מהנשמה?
איך רצון לעשות חטא יכול לנבוע מהנשמה? פשוט מאוד. הכוח של הרצון בא אצלי מהנשמה. אני יכול להשתמש בו למה שאני רוצה, או לטוב או לרע. כן.
הרב אמר, הכירי שצריך ללמד זכות, כל האדם יש לו משהו.
נכון. נו.
אנחנו יודעים שיש לנו הנחה גם שאדם הרשע שעובר למשל עם מבוגר, לא קיים לכבודו.
נו, אז מה?
למה לא להגיד למדת עליו זכות, יש לו נקודה טובה נעמוד?
זה שני דברים שונים. אני חוזר על שאלתך. רבי נחמן אומר שצריך ללמד זכות על כל אדם, אפילו על רשע גמור, והנה יש לנו הלכה שזקן השמי לא קמים לכבודו. למה? כי הוא חוטא, אולי נלמד עליו זכות. זה שני דברים שונים. כי מה שרבי נחמן כן אומר, זה לא לדון שהאדם הוא זכאי, אלא לחפש בתוך האדם החייב את הנקודה הזכאית.
מצאת, אז תעמוד.
לא. אגב, אם מצאתי, יכול להיות שיש מקום גם לעמוד. כי למשל, הרי כתוב שאסור להסתכל בפניו של אדם רשע, נכון? מצד שני כתוב על יעקב אבינו שהוא אמר לעשיו כי ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. אז הוא כן הסתכל לפניו של עשיו. אז זאת אומרת שהוא ראה את הנקודה האלוהית שבתוכו. אז אם אכן אתה רואה בתוך הרשע אך ורק את הנקודה הטובה, זה מה שאני אומר לך. לכן אני אומר זאת לא הלכה, אבל אם אכן אתה הצלחת לחשוף את הנקודה הטובה שמסתתרת בתוך הזבל הזה, אז יש מקום לעמוד מפני הנקודה הטובה, רק שזה לא יהיה חיוב הלכתי. כי הלכה נאמרת על דרך הכלל. מה?
ראיתי אותו נתן 10 אגורות צדקה.
ואם אתה, אם אתה רוצה לעמוד מפני מתן ה10 אגורות האלה, שזאת הנקודה, זאת הכוונה שלך, יש מקום שתעמוד. לחייב אותך לעמוד אני לא יכול. כי הלכה מחייבת לעמוד בפני אדם שמעשיו כשרים. וזה אנחנו יודעים שמעשיו רעים. אבל עכשיו אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על זה שאני רוצה לתקן אותו. איך אני מתקן אותו? אני מעלה את הנקודה הטובה שבתוכו. זה שני דברים שונים. ולא קרב זה, זה כל הלילה. למשל, יש דוגמה אחרת. הרמב״ם כותב במסכת אבות, לגבי הבדן את כל האדם לחב זכות. אם אני רואה אדם שרוב מעשיו ידועים כמעשים טובים, ואני רואה אותו עושה מעשה שרק בדוח הקרב אוכל לפרש אותו כמעשה טוב, אני מחויב לעשות את זה. כי אני אומר שאני הולך אחרי הרוב. לעומת זה, אם אני רואה אדם שרוב מעשיו רעים, ואני רואה אותו מעשה שנראה מעשה טוב, אבל יש בהחלט מקום לפרש שהוא התכוון לרעה, אני מחויב לפרש לרעה. כי סתם מעשה של אדם רשע, גם כשזה מעשה טוב, הוא מן הסתם מתכוון לרעה. ואם זה אדם שהוא חצי חצי, מעשיו סתומים, דן אותו לקו זכות. קו זכות. עכשיו, השאלה היא כזאת. אז איך זה מסתדר ההלכה הזאת של הרמב״ם עם ההנחיה של רבי נחמן ברסלב? אתה איתי?
כן.
תשובה, זה שני דברים שונים. השאלה היא ככה, המעשה סתום. השאלה היא איך לדון אותו, כמעשה טוב או כמעשה רע? אומר לך הרמב״ם, אם זה אדם רשע, תדון שמן הסתם הוא התכוון לרע. עכשיו תחפש, אחרי שעשית את זה, תחפש אצל הרשע הזה את הנקודה הטובה באמת. ואז תוכל להחזיר אותו בתשובה. שני דברים שונים. לא הרי זה, כי הרי זה. כן. הרמב״ם
אומר שצריך לפרוט את החטא. שצריך לפרוט...
זה עוד לא קראנו. בבקשה. בישראל, והוא התכוון להכניס בה עבודה זרה, אבל בכל זאת בנה עיר חדשה, לכן זה נחשב לו לטובה. התשובה היא שעומרי, עם כל זה שהיה רע, אבל הוא בא, הוא מלך ישראל, והכוונה של האומה הישראלית, גם אצל ישראלים מקולקלים, הכוונה של האומה הישראלית היא לטובה. כלומר, עצם זה שאתה שייך לאומה טובה, זה גורם שאפילו המעשים הרעים, יש לדון אותם לטובה, כלומר, חומר המעשים הטובים. לעומת זה, אומה רעה, זה בדיוק הפוך. כן, למשל, חז"ל מביאים כדוגמה, עבירתם של שבטים פרנסה את כל העולם כולו. השבטים מכרו את יוסף, נכון? זה רע למכור אח. זה הציל את העולם כולו מן הרעב. בסדר? טוב. ממשיכים ברמב״ם. וצריך לפרוט את החטא. שנאמר, אנא חטא העם הזה חטא הגדולה ויעשו להם אלוהי זהב. כלומר, משה רבנו בא להתוודות בשם העם, בשם האומה, לפני הקדוש ברוך הוא, והוא אומר לקדוש ברוך הוא מה שקדוש ברוך הוא כבר יודע. הם עשו להם אלוהי זהב, תודה רבה. אני אמרתי לך שהם עשו אלוהי זהב, מה אתה מספר לי שהם עשו אלוהי זהב? אלא מזה אתה למד שמדרכי הוידוי שצריך גם לפרוט, תדעו לפרט, מהו החטא. יש לך על זה שאלה. מה שאלתך?
אם בן אדם עשה אחת כמה פעמים, אני צריך לפרוט את כל הפעמים, דבר ראשון. דבר שני, בתוך אחת עצמו, אני צריך לפרוט כמו לעשות פירור כזה. ככה, ככה.
אתה שואל שאלה אחת. זאת אומרת, אם צריך לפרוט את אחת, האם האדם צריך לפרוט את כל הפעמים שחטא? והאם כשהוא בא לומר מה שהוא עשה, צריך להיכנס לפרטים של האופן שבו חטא? עד כאן ברור? תשובה, גם וגם. הרי אם אדם חטא פעמיים, אז זה שני חטאים, האם זה נמצא אותו חטא? פעמיים הוא רצח. פעם אחת רצח את פלוני, פעם שנייה רצח את אלמוני. אז הוא צריך להגיד, רצחתי ורצח. כן? יכול להגיד, רצחתי פעמיים. זה גם טוב. כן. וזה רצחתי בעירייה, וזה בהרעלה. כן? גם טוב, כן, נכון. כבוד הרב שלום, האם הרצון הוא אוטונומי? מכיוון שהוא נובע מהרצון האלוהי, ויש יחס ביניהם? כן. אם כן, צריך לפרט את החטא. עכשיו, השאלה היא מה התועלת של הדבר הזה? למה צריך לפרוט את החטא? לפרוט, ברגע שאדם פורט את החטא, הוא מציף מחדש את הרע. אבל כיוון שהוא בא לעשות תשובה על החטא, עד רבה, זה מבער אותו. זה כמו למשל אדם שלא עשה בדיקת חמץ בערב פסח. מה ההלכה אומרת? צריך לבדוק בפסח. יש סכנה. אם הוא יבדוק בפסח וימצא חמץ, שמה יבוא לאוכלו? כן, יש סכנה. אולי כדאי שנוותר על בדיקת חמץ, כדי שלא יגיע למצב שהוא ימצא את החמץ, יאכל אותו. אומרת הגמרא, כיוון שעסוק לבערו, לא, תרוד לבערו, לא יבוא לאוכלו. כלומר, זאת פעולה שאני עושה על מנת לבער. על מנת לבער, לא יבוא לאוכלו. אותו דבר לגבי העבירות. כיוון שהוא עסוק בלשוב בתשובה עליהם, עד רבה. הפירוט גורם את הרחקה של הנפש מן המעשים. מה? אני מביא דוגמה מהחמר, מהחמץ. הייתי תריד למפלט לבעלה? לא, לא, זה לא מזה לומדים, זה סברה פשוטה. פספסתי. איך יוצאים מהייאוש? ואיך זה הנמר שאין סוגריים ייאוש, כאשר להבנתי ולמראית עיניי יש, בוקר טוב. אני לא הבנתי. לא הבנתי את השאלה. הוא כותב, פספסתי, זה הבנתי, איך יוצאים מהייאוש, הבנתי, ואיך זה הנאמר, לא יודע, יש כנראה איזה טעות בקשה, אז אני לא יכול לענות על שאלתך. אם תכתוב אותה מחדש, בלי טעויות, אז אני אוכל לדעת מה אתה שואל. כן. מה? לא, אני פשוט לא יכול לקבל את זה, שאנשים לא קוראים מחדש את השאלה לפני שהם שולחים אותה. זה מדובר על שורה אחת, שתי שורות. אדם יכול לעשות את המאמץ, לא להלאות אותי בקריאה של מילים לא מובנות. אני באמת לא מבין מה כתוב כאן. טוב.
זה מה שהוא יודע.
אז שאיתה כן, שאיתה.
למה משה רבנו לא חלה לעצמו ביחד איתה? ואם הרב יגיד לי שהוא היה בעולם בשמיים,
למה שמשה יכלול את עצמו? מה, הוא עשה את הזהב? את אלוהי הזהב?
לא משנה, אבל ביחד. אמרנו כולם ערבים. או תגיד גלגול. אנחנו יודעים וידוי, יש דברים שאנחנו לא עשינו. אנחנו אומרים של רבים, חטאנו. שם הגלגול, או מצד ערבות.
משה רבנו לא יכול לשקר. הוא לא עשה אלוהי זהב, אז מה אתה רוצה להגיד, שהוא עשה?
אבל גם אני עושה חלק מהבידול שלי, שהם לא עשיתי אותם, בוודאות. למה אני עושה אותם? שם הגלגול, או בצד הערבות, יש כזה.
לא יודע, עובדה שלא, אני אעשה.
לא, מה שאני אומר, יש דבר
כזה. כלומר, אתה לא יכול להקשות על משה רבנו ממה שאנחנו נוהגים. אולי קשה ממשה על מה שאנחנו עושים, זה משהו אחר. כן. הלכה ד' כן.
יש את העניין, יש את הרצון, אבל אחרי חטא בא לך מצפון. המצפון הוא איזה שוחה של הרצון אחרי שעברת על הרצון.
אני לא יודע מה זה מצפון. יש דבר פשוט, שהאדם מפני חטאו מתייאש. אומר לך רב נחמן תורה רש בבית, אל תתייאש. נו, פשוט, לא? למה האדם יש לו דקירות מצפוניות? למה יש לאדם דקירות מצפוניות? אתה רוצה תשובה לשאלה שלך או לא? אז אני אתן לך. אבל אני אגיד משהו קשה. ואני מתאר לעצמי שפה 50% לפחות מהחבר'ה יתנגדו. להגיד בכל זאת או לא? כן, כן, להגיד. כן. נקיפות המצפון הם עצת היצר הרע. כלומר, נקיפות המצפון אומרות לו לאדם, אתה בסדר, הראייה שאתה מרגיש רע מזה. אתה מרגיש רע מן החטא.
בסוף, יצא מזה טוב.
לא, לא. זה מה שמאפשר לאדם לחטוא.
גם מהחטא יצא טוב.
זה, אני מסביר לך, נקיפות המצפון עניינן להצדיק אצל האדם את חטאו בסופו של דבר, זה עצת היצר הרע. אני אמרתי פעם לזה יהודי שבא עם נקיפות מצפון ככה, אמרתי לו, אם לא היה לך נקיפות מצפון לא היית מרשה לעצמך לחטוא, נכון? אמר נכון. טוב, איך נדון אנשים שגירשו יהודים מגוש קטיף? כלומר, האם צריך לחפש ברצונם איזה נקודת זכות שהם בעצם רצו בטובת עם ישראל? אם זה נכון, צריך לבדוק אם זה נכון, או שהם רצו את טובת החקירה. זאת השאלה, אבל צריך לברר. אם באמת יש אדם שהייתה לו נקודה טובה במעשה הוא הנפשע, אז אולי נצטרך לחפש את הנקודה הטובה הזאת. זה לא פותר אותו אגב מלחזור בתשובה. אבל לפני שחזר בתשובה, אתה מחפש מהי הנקודה הטובה? יכול להיות, אבל זה צריך ראייה. זה לא לגמרי פשוט בעיניי שמי שעשה את המעשה הנפשע הזה, שכוונתו הייתה טובת האומה. הם מספרים שזה טובה. כן, בבקשה.
המצפון זה לא איזשהו צער שבן אדם שהוא חטא ואיזשהו צער? זה לא מסתדר עם הנשמה שלו?
אני לא נגד הצער על החטא. אני אומר, יש גם אסטרטגיה של החטא, אסטרטגיה של היצר הרע, לומר לאדם שהוא לא בסדר, לייאש אותו וכו'. ובסופו של דבר, יש בזה עידוד סמוי לחטא.
אדם שהרשיע מאוד, כמו שכתוב שהתרגל באדם מסוימת, אפילו אין לו שום נקיפות מצפון על זה. זאת אומרת, הראיה שנקיפות מצפון זה איזשהו דבר כן טבעי.
אני מסכים, יש גם הנקודה הזאת. הנקודה הזאת שיש גם שאדם שיש לו נקיפות מצפון, זה סימן שעדיין יש לו רגישות, ואז עדיין זה טוב. אני רק אומר שיש גם דרך נוספת של השימוש בנקיפות מצפון, גם לרעה.
איך זה רק שבן אדם בא לגנוב, הוא מרגיש את המצפון? איך זה, כאילו, שהוא לא עושה את זה?
אדם בא לגנוב ונמנע מלגנוב.
בגלל המצפון, שזה
בגלל שהתשובה, קוראים לזה תשובה. לא, זה בסדר. מותר לו לגנוב. שלום לרב ולתלמידים. האם עצם... תראו, אני יש להבין פשוט דברים. כן? אני ככה, על אחד, אחד, להיות שווה שתיים. טוב, שלום לרב ולתלמידים. האם עצם פירוט החטא שאדם נהנה ממנו בזמנו, כמו עריות, אין בו פסול? הרי הוא נזכר, ועצם הזיכרון לפעמים יש בו בנאה ונחת. אבל מה, איך יעשה תשובה? אני רוצה לדעת על מה הוא עושה תשובה. כן. משמו של הארי, מה שאומר בנאה, אני מתכוון הנאה. משמו של הארי שמעתי שבשמונה עשרה, בסלח לנו, לא ייזכר בחטא, שמא יגלה בתוכו שוב משיכה לחטא, וימצא מקטרג על עצמו. כך עלול לקרות גם בוידוי, ונמצא שכרו בהפסדו. מה עושים? אני לא מכיר את המקור הזה בשם הארי, אבל לכאורה, אם זה נכון מה שאתה אומר, אז זה יהיה מנוגד להלכה פה. או שמה נאמר, שסלח לנו, זה לא וידוי. בוידוי יכול להיות שהרי כן יגיד להיזכר בחטא. הרי בכל תיקוני התשובה שנמסרו בשם הארי, יש כאן, יש שם פירוטים מאוד מדויקים של החטאים. עשיתי ככה, ועשיתי ככה, עשיתי ככה. כן? אבל סלח לנו זה תפילה, זה לא וידוי. מה המקור של הרב לכך שהמצפון הוא עצת היצר הרע? זה בניגוד להרבה דברים שלמדתי. תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו. ובכלל, היטלר ראה בעם ישראל את מקור המצפון. אז לפי, צריך לשים רווח בין אז לבין לפי, דברי הרב, אנחנו יצר הרע. טוב, מה שאותו רשע ראה בעם ישראל, זה לא קשור לעניין שלנו, זה לא מחייב אותנו. דבר נוסף, הוא לא ראה בעם ישראל את מקור המצפון, אם כבר. הוא ראה בעם ישראל את מקור המוסר. והוא חשב שהמוסר הוא דבר רע, ולכן הוא החליט שצריך להשמיד את היהודים. המושג מצפון זה מושג אחר לגמרי. אגב, אני חושב שאנחנו פה עושים קצת בלבול בשיעור הזה, בין מצפון לבין נקיפות מצפון. מה? אז זהו, אני אסביר. נקיפות מצפון זה מין הרגשה של ייאוש, אני רע, אני לא בסדר. אבל למה משמשת הנקיפה הזאת? הנקיפה הזאת משמשת הרבה פעמים להצדיק את מצבו של האדם באופן תת מודע. מה המקור שלי להכרה הזאת? שהמצפון הוא הצעת היצר הרע? בפסיכולוגיה האדלריאנית, דברים איזה מפורש. עכשיו, מה שנקרא מצפון, סתם ככה, זה איזה מין, זה ביטוי בכלל שמקורו מחוץ ליהדות. המצפון הוא מושג שמקורו בפילוסופיה הסטואיקנית, שאיזה מין הנחה כזאת שיש בתוך נפש האדם כמין מלאך קטן או איזה אליל שאומר לו, זה טוב וזה רע, זה עשה, את זה אל תעשה. זה לא בתורה.
אני לא זוכר,
זה
נמצא.
לא, זה לא. מוסר כליות. מוסר כליות זה שאדם מתייסר. מתייסר על מעשיו. זה משהו אחר, זה לא קשור להגדרה שאמרתי. הרב, הנה אדם עושה תשובה, ולצערנו נופל שוב בחטא. וזה מספר פעמים. מה עליו לעשות? שנה טובה ומבורכת. איך הוא יוצא מזה? טוב, אני הייתי מציע שאת הברכה של שנה טובה ומבורכת תשים בסוף השאלות. אבל לומר ככה. אדם שעושה תשובה ולצערנו נופל שוב בחטא, וזה מספר פעמים, מה עליו לעשות? מה הוא צריך לעשות? תשובה. פשוט מאוד. כי הרי כל מה שהיה, היה. ומה שיהיה, עוד לא היה. ולכן אין שום קשר בין מה שהיה לבין העובדה, בין העובדה שהוא נפל מספר פעמים ולא עמד בתשובתו, לבין מה שיהיה מכאן ואילך. זה דברים פשוטים ביותר. אגב, אני רוצה פה לקרוא לכם משהו בליקוטי מוהר"ן. זה יום הליקוטי מוהר"ן. בסוף ליקוטי מוהר"ן כתוב שפעם שאלו את רבי נחמן מה זה בחירה חופשית. שמעתי שאיש אחד שאל אותו, זה בליקוטי מוהר"ן תניאנה, פסקה קופיוד. שמעתי שאיש אחד שאל אותו, כיצד הוא הבחירה? אין בחירה חופשית. השיב לו, בפשיטות, שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות. אם רוצה, עושה, ואם אינו רוצה, אינו עושה. ורשמתי זאת, כי הוא נצרך מאוד. כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאוד. מחמת שמורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם מאוד. על כן נדמה להם שאין להם בחירה חס ושלום. ואינם יכולים לשנות מעשיהם, אבל באמת אינו כן. כי בוודאי יש לכל אדם בחירה תמיד על כל דבר, וכמו שהוא רוצה, עושה. והבן הדברים מאוד. כוונתי מקודם, שאלת הזזה. האם באמת אין ייאוש כלל? ברור לי שעולמו של בוראנו הוא שלם. וככזה אין בו ייאוש. אך בדרך שבה אנו עוברים, החלקית והזמנית, לא פעם אנו כן פוגשים מראות מצערים ומייאשים. אולי נסביר את זה באופן פשוט. מה שמכנים בשם ייאוש, זאת קוסמטיקה למילה אחרת. כפירה. פשוט מאוד.
למה?
מי שאל? אתה שואל למה? פשוט מאוד. אם ריבונו של עולם הוא אחד, אתה יודע שהיהדות היא מונותאיסטית? אז הכל כלול בכלכלה האלוהית. אז אין ייאוש בעולם. כלל, זה דבר שמתבקש מעצם האמונה בייחוד. האם לא ראוי שהמצפון ישמש לאדם כמצפן? לא. המוסר צריך לשמש לאדם כמצפן. האמת, התורה. כבוד הרב, ההבחנה בין מצפון לבין מוסר כליות איננה ברורה לי. פשוט מאוד. מצפון, אני הגדרתי באמת, זה מושג שבא מחוץ ליהדות, שעניינו כמין אליל קטן שאומר לאדם, עשה זאת, אל תעשה זאת. ומוסר כליות זה משהו אחר. זה שהאדם מודרך על ידי, איך לומר, אפשר להגיד מצפונו, אבל במובן אחר לגמרי. הוא מקבל את הידיעה של מה הטוב ומה הרע מבחוץ, והכליות שלו מייסרות אותו אם הוא איננו הולך לפי זה. כלומר, השאלה היא רק מה המקור של ההכרה בטוב וברע. האם ההכרה הזאת היא אוטונומית או הטרונומית? זה מה שהתכוונתי. חיצונית. עד כאן, להיום. שלום.